כן. טוב, אנחנו בפרק כנסת המחאית, מתקדמים בהלכות מצוות התלויות בארץ. שבוע שעבר דיברנו גם ככה על נושא של שעת נס, הוא נכנס פה באיזושהי דרך, נושא של כלאיים, אז דיברנו גם על כלאי בגדים. כשכלאי בגדים זה בארץ ובחוץ לארץ. בכל מקרה, זה אסור. פרק כנסת המחאית, הלכות אורלה ורבעי. שבוע שעבר הקדמנו ואמרנו, יש פסוק, הפסוק בספר ויקרא אומר, וכי תבואו אל הארץ, עמוד 272. יש לך חוברת?
כן.
יופי. וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיו לכם ערלים, לא יאכל. ובשנה הרביעית, יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני. אנחנו בדרך כלל כשקוראים את הפרשה הזאת, את הפרשייה הזאת, אנחנו אומרים שיש לנו פה מצווה, מצוות אורלה. הרוחם הקדוש כדרכו הוא מדבר על מה פתאום התורה מעריכה. וכי תבואו אל הארץ ותעתם כל עץ מאכל וכו'. הוא אומר, אין דבר כזה הערכה בתורה. לכן הוא אומר, כתוב, וכי תבואו אל הארץ, קודם כל יש מצווה לבוא לארץ. ונטעתם כל עץ מאכל, יש מצווה לטעת עצי מאכל. ואחר כך ברלתם את אורלתו, ואחר כך בשנה הרביעית יהיה קודש הילולים. ארבע מצוות יש לנו בפרשייה הזאת. הלכה למעשה. דיברנו על זה שאם יש בני זוג שאחד מהם רוצה לעלות לארץ ישראל והשני לא רוצה, פי המשנה וכקידושין, כופים זה את זה לעלות. האישה יכולה לכפות את בעלה, הבעל יכול לכפות את אשתו. טוב, מה זה כפייה? נקח בה זיכונים ונעלה אותם לארץ? לא. לא רוצה לבוא, תשארי פה. טוב, יש לך כתובה? הפסד את הכתובה, אני עולה לארץ. כן. אותו דבר הפוך, מה יכול לקחת אותו באזיקון ולהגיד לו בוא לארץ? אלא מה? תן גט, תשלם כתובה, תשאר פה, בחוץ לארץ. אני עולה לארץ. זה הכוונה כפייה. זה שולחן ארוך. הדבר ראשון, הכל מעלין לארץ ישראל. שלום המשנה. ארץ ישראל זה המרכז שלנו. תמיד הפנים שלנו לארץ ישראל. הדבר השני, לטעת עצי מאכל. נטיעת עצים בארץ ישראל זה להידבק בשכינה. מהו רחום הפתח רחום, מהו רחום הפתח הננון? מהו? והייתה גן ועדן מקדם. דבר ראשון, מה התעסק הקדוש ברוך אומר המדרש? נטיעת אילנות. מהו נטע אילנות בארץ? דבר ראשון, מה הדבר ראשון שאתה עושה שאתה מגיע למקום? נטע אילנות. אני יודע, אילנות כן. אני יודע שבשכונת בית הכרם למשל, לפני שהתחילו לבנות השכונה, שמע אם אני לא טועה, מהנדס, אדריכל קופמן, לפני שהתחילו לבנות את הבתים בשכונה, נטעו עצים. כשדיברנו על זה בשלג האחרון הגדול, שעצי חרוב שנמצאים בגינה הגדולה שם, הגן ה-20, בבית הכרם נשברו, עצים של 90 שנה. חרובים, נשברו בשלג. לפני שבכלל התחילו לבנות את הבתים, קודם כל, נטעו עצים. אז זה משהו יפה, למה לכם מה קורה? באים לשכונה חדשה, הכל מרצפות, הכל, 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 שמש קופחת, אין לך מקום לשים את הראש. עכשיו, אחרי שגומרים, סיום הפיתוח הסביבתי, אז גם נוטים עצים. אז מתי הם גדלים? עוד 5-6 שנים. טוב, אולי לפני שאתה מתחיל תטע עצים, אבל זה לא הולך הרב, זה מסעיות נכנסות, עניינים, בלגן, אי אפשר, ישברו את העצים. הבנתי. תביאו עצים בוגרים, אז זה עולה הרבה כסף. ברור העניין. בקיצור, הדבר הראשון שעשה הקדוש ברוך הוא אחרי בריאת העולם, ואיתה גן בעדן מקדם. אז אומר המדרש, מה הוא נטע עצים, אף אתה? נטע עצים. אדם מגיע, קנה בית, דבר ראשון, מה הוא עושה? את העץ. לא, אולי אני אשים צלונית, לפני שאתה שם צלונית ושאתה קונה מנגל לחצר, תתעץ. מה קונים דבר ראשון? מה? לא, בדרך כלל, מה אנשים קונים? רעות גן, אני יודע מה, כל מיני כאלה. לא, קודם כל תתעץ. ואיזה עצים? נתעתם כל עץ מאכל. אחר כך, שאנו תדין, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לתרוע עצים, אז רגע, עכשיו מידת ההתאפקות, יש אורלה, יש איסור. שלוש שנים יהיו ערלים. ובשנה הרביעית אתה מקבל בונוס. כל הפירות קודש הילולים, אתה עולה לירושלים, אוכל אותם, בקדושה ובטהרה. בסדר, מה עושים היום וכו', זה נושא נוסף. אבל באופן עקרוני, לשים לב, יש לנו חובות, זכויות, מצוות, שהן באות ומגבילות אותנו על מנת שנוכל להבין את מעשה השם בכל דבר. לכן אומר לנו הרב חיים דוד הלוי, תחילת ההקדמה לפרק רס"ח, בתא המצווה הזו כתבו מפרשים טעמים שונים, וכיוון שאין בהם כדי לסבר האוזן, ראינו שלא לעתיקם, כי באמת מצווה הזו ביסודה אף היא מן השמעיות, שאין טעמה נודע ואין שכלנו האנושי הפשוט מסוגל להבינה, ורצה השם לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. בסדר? ויש כל מיני טעמים. שאדם מסתפק, ושאדם ידע שלא כל דבר שיש לו ביד הוא צריך לאכול, ויש דברים שאדם צריך לשמור עליהם, כמו תינוק שיש אורלה ואחר כך אנחנו מתפתחים. כל דבר, הרבה טעמים יש לנו לכל דבר, כמו שאומר פה ספר החינוך, ספר המצוות, מורי נבוכים, רבנו בחיי, רמב"ן, כולם מביאים כל מיני מקורות שיש להם טעמים, אבל דבר ראשון מה אנחנו אומרים? קדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל. יש מצווה, אנחנו מקיימים את המצווה כהלכתה. ועכשיו פרטי ההלכות. אומר לנו הרב חיים דוד הלוי. סעיף א' בפרק רס"ח. הנוטע עץ מאכל, מונה לו שלוש שנים מעת נטיעתו. וכל הפירות שיהיו תוך שלוש שנים, אסורים בהנאה לעולם. בין עיקר הפרי, בין גרעינים, בין הקליפות. כגון קליפי אגוזים ורימונים, והנץ שלהם, והזגים, והגרעינים של ענבים, והתמד העשו מהם, וכדומה. ברור, כל דבר שהוא קשור לפרי, ענפים לא, אבל כל דבר שהוא קשור לפרי, קליפות, גרעינים, מה שיש, אסור בהנאה. זאת אומרת, גם לתת אותו לבעלי חיים, אסור. גם לתת אותו לגויים, אסור. אסור בהנאה. מה עושים? בשנות העורלה בעצים, בא המשגיח ומוריד לרצפה. לא, זה עדיין בוסר, עוד אפשר לאכול את זה. שתדע לך דבר אחד, חיות יש להם שכל, זאת אומרת לא שכל, כן? טבעיות יותר מבני אדם. אני ראיתי את זה אצלנו בבית, עץ תאנים. בבוקר, שהתאנה בשלה, ציפור אכלה אותה. לא יום קודם ולא יום אחר כך. אתה חושב מה כבר להוריד או כבר לא להוריד. זה כבר עדיין בוסר או זה עדיין לא. איך אתה יודע שזה נהיה בשל כמו שצריך? שבאת בבוקר אחרי ותיקין, הציפור בוותיקין כבר אכלה אותה. אם הנצח המאי כבר... נקרא את התאנה. אז מה עושים? מה עושים כדי שלא ינקרו אותם? מה עושים? עוטפים אותם ברשת, בטח מה? שמים רשתות. אז צריך לדעת, לשים רשתות, ככה שזה עדיין בוסר, אבל כבר גדל. שזה יותר מדי הצללה. ברור. אז הם יודעים טוב מאוד, ואת הבוסר הזה הם לא יכולו. יש לי חבר שיש לו עכשיו מכה של חזירים. שולחים מרמלה חזירים. יכול חזיר טוב, רציני, בלילה לאכול חצי טון ענבים. 300 קילו ענבים. חסה לך שורה. מתי? כשזה כבר בשל. כשהם טובים, כשאתה צריך לכתוב אותם, לבצור אותם, אז הם באים לאכול. עכשיו תנהל קרבות. אתה מבין את זה? בעיה. צדים אותם, כמה אפשר לצוד? אתה מזמין את הציידים דרך רשות שמורות הטבע, נכון? יש רישיון, יפה, אתה מזמין אותם. כמה הם צדים בלילה? 10. ואם הם דרוזים, אז הם מעמיסים את זה על האוטו כדי לאכול. חזירי בר. נו, כמה כבר? עדרים. קיצור, לא פשוט. לא פשוט. מכה, יש לך רישיון? אני אפשר להשתמש בו. בסדר. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים זה לא נותנים אפילו לבהמות. ברור? יפה. אז אומר לנו הרב, שום דבר בשלוש שנים, מבחינת כל קשר לפרי, אסור. ענפים, אין בעיה. אם אני רוצה לקחת ענפים, כן, ואת הענפים האלה להשתמש בהם, זה לא בעיה. הבעיה היא מתי? מתי הבעיה? כשאני מדבר על פירות וכל מה שקשור לפרי. ב' קנה סוכר אינו נוגע במעולה, וכן אינו נוהג בחציל. ההדס והוורד שנוי במחלוקת אם נוהג בעולה או לאו. הסברה שנוטיב סביב לקרמים לגדר, פטור מעולה. לשים לב שמה שכותב פה רב חיים דוד הלוי, זה בא על גבי משהו. יש דיון גדול בדברי חכמים, על דברים מסוימים, האם יש בהם עורלה או לא. קנה סוכר, זה דבר שגדל אחד מתוך השני, כל הזמן. אז הוא אומר, אין להם עורלה, מדוע? כי גם אם תחתוך ענף מרכזי, מה שנקרא לכאורה גזע, זה יצמח מהצד. אז זה לא נקרא עורלה. אותו דבר חציל. מה הבעיה בחציל? הייתה מחלוקת גדולה, לפני 100-150 שנה, האם חציל מופיע בספרים בטינג'אן. יודעים מה זה בטינג'אן? בערבית, חציל. יפה. האם בטינג'אן יש לו דין עורלה או לא? ערוך השולחן מביא את המחלוקת הזאת. עד היום יש אנשים, אם אני לא טועה חזון שנקים בבני ברק, שלא אוכלים חצילים. אותו דבר הם גם לא אוכלים פלפל, איך זה נקרא? צ'פקה? החריף הקטן. למה? כי הוא מוציא פלפלים, הוא מוציא חצילים גם אחרי 3 שנים. אז אם הוא נמצא יותר משלוש שנים, יש בו דין עורלה. אבל זה מוציא יותר משלוש שנים, אז יש לו דין של עץ. ככה הם טוענים? יפה. אז סליחה, וגפן זה שיח או עץ? עץ? איך אתה יודע שזה עץ? הוא צומח עומד? לא, הוא שורח על הקרקע. נו, גם פה? נשאר, המרכז נשאר. כן. אתה לא מצא, אם זה דבר שהגזע הולך וצומח מהקרקע, או אם ממש בקרקע זה צומח, סיפור אחר. ופה הענפים עצמם ממשיכים. אבל מה האמת? שזה הולך ונהיה גרוע. חציל של שנה שלישית, רביעית, הוא מר כלענה. פלפל שגדל בשנה רביעית, חמישית, ויש דבר כזה. אצלי בבית היה באדנית פלפלים, גמבות, שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, גם יצא, אבל יצא פחות. אתה רואה אותם, הם טעם מר. בישרים כאלה, זה כמו גמבות, אבל טעם מר. אז לכן מה נפסקה הלכה? כמו שכתוב פה. קנה סוכר לא נוהג בהם עורלה, חציל לא נוהג עורלה. הדס, צריך לנהוג בעורלה או לא צריך לנהוג בעורלה? למה בהדס יהיה עורלה? כן. הנה אמרת, מריחים לא אוכלים. אלא, יש כאלה שמשתמשים בענבים של ההדס. מה? ענבים. יש לו ענבים. יפה. בסדר? מה, עושים מזה ריבה? שמים את זה באורז? אתה רואה, שמים כל מיני דברים. יש כאלה. אתה לא משתמש. אני יודע, רוב העולם לא משתמש. לכן יש מחלוקת. אם רוב העולם לא משתמש, לא, להערכה אין בעיה. אמרנו תמיד בענפים אין בעיה, בעיה בפירות. האם יש בו דין עורלה או אין בו דין עורלה? יפה. אותו דבר, סברס. סברס זה פרי? אוכלים אותו? לא. יש בו דין עורלה או אין בו דין עורלה? פה נכנס ממד נוסף. דבר שלא נתתי אותו בשביל פירות. נתתי אותו כמשוכה. כגדר. אין לו דין אורלה, שימו לב. לא משנה, אבל אני, מה היו עושים פעם בסברס? איפה היו שותלים סברסים? היו שותלים בסוף החלקה. שאנשים לא ייכנסו לסמן חלקות, עד היום יש את זה בהרי שומרון. סברס נותנים אותו בשביל גדר. גם בעלי חיים וגם בני אדם. קבע שאני נוטע אותו לגדר, זה שאני נהנה אחר כך מהפירות, זה לא מחייב אותי בדין העולם. אתה הייתה לנו המכה הגדולה. אני אז עבדתי בקשרות בשנת תשנ"א. פתאום מי שנסע מאזור כביש 2, הרצליה, יקום. כל האזור של יקום, הצד המזרחי, שדות שלמים של סברסים. עכשיו הסברס נותן את התוקע ענף אחד, בשנה הראשונה כבר יש סברס. זה היה הפעם הראשונה שהתחילו לגדל סברס לשיווק. קראו לזה סברס בלי קוצים. אחר כך תבעו אותם, כי היה בזה קוצים, אז קוראים לזה סברסית. קוצים קטנים, דקים. קוראים לזה סברסית. מה יותר דוקר, סברס או סברסית? לא יודע. אבל בכל מקרה, ככה קראו לזה. מה הבעיה עכשיו? שתלו, ובאותה שנה כבר יש, פירות, והתחילו לשווק לשוק. עכשיו, אם שותלים את זה בשביל גדר, מה אמרנו? אין דין אורלה. אבל אם שותלים את זה בשביל לשווק פירות, יש דין אורלה. התברר שהשוק מוצף, 90% מהשוק זה אורלה. זה לא ערביות שבאות למכור, לא יודע מה, באים למכור סברס, כותפים מהערים, כמו שאתה אומר. רמת הגולן, יהודיה, זוויתן. זה בר. אין שאלה בכלל, אין דין אורלה. פה שתלו, ראית, הייתי נוסע צפונה, רואה את זה, ופתאום מתחיל לשווק לך, וסלסל אותי יפות, ולא יודע מה. סברס בלי קוצה. זה כמו לגדל גויאבות בלי גרעינים. אתה לא צריך לשאול. לא. לא צריך לשאול. ככה נהגו בארץ ישראל. כרם ציון, ככה כתוב, שלא שהיו לא היו מבררים אצל הערבים, שהיו מוכרים פירות בירושלים, האם זה אורלה או לא. אבל אם אתה הולך ורואה אורלה, אסור לך לאכול. שמעת? אסור, אם אתה הולך ורואה, אסור לך לאכול. אבל אם הערבי הביא לשוק, אתה יכול לאכול. הכל. בסדר? זה כרם ציון, זה מחלוקת גדולה. ושאומר שגם גויים צריך לברר אצלם. טוב, אילנות הרכים, סעיף ג' שאינם מתקיימים יותר משלוש שנים, אלא מתייבשים וחלים, בין שהשורש קיים וחוזרים ומצמיחים משורשם, ובין שהשורש גם כן קלה וחוזרים וזורים אותם, כשזורים גרעיניהם עושים פירותיהם בשנה ראשונה, אין בכלל אילנות, אלא בכלל ירקות, ולא חייבים באורלה. ולפי זה עץ הפפאיה, שהוא מן האילנות הרכים ואינם מתקיימים יותר משלוש שנים, אין נוהגים בהם דין אורלה. אותו דבר לגבי בננות. בננה יכולה להיות יותר משלוש שנים, אבל מאיפה צומחת הבננה כל שנה? מלמטה. היא לא צומחת מהגזע למעלה. זה אחד הדברים שמבדילים בין עץ לבין שיח. אחד הדברים. יש מי שאומר אם הגזע חלול, זה הפפאיה. יש מי שאומר שאם זה מלמטה, יש כל מיני סימנים שאנחנו אומרים, שאז אנחנו לא מחשיבים את הדבר כעץ שצריך לשמור בו דין אורלה. אבל מי שגדל מגזע, מעוצה, שממנו צומח כל פעם ענפים חדשים, אז זה נקרא שיש לו דין אורלה. בסדר? שלוש שנים אלו, סעיף ד', אינם נמנות מיום ליום. אני לא צריך 365 כפול 3, כמה זה יוצא? 1045, נכון? אתה הייתי? יפה. 1045 יום, עכשיו אפשר לאכול. זה לא הולך ככה. זה נמנע לפי שנים קבועות, שנות המניעה שלנו, מתשרה ועד תשרה. ועכשיו תשימו לב. אני קורא את זה, ואז אני אסביר, חושב ששבוע שעבר הקדמנו את ההקדמה. שלוש שנים הללו אינם נמנות מיום ליום, אלא הולכים בהם אחר שנות עולם שהוא מתחיל מתשרי, כמו בריאת העולם. מקובל בהלכה כל נטייה שאינה קולטת ב-14 יום, שוב אינה קולטת. הווה אומר, שאם אני שותל עץ באדמה, כמה זמן הוא קולט? 14 יום. אם לא קלט 14 יום, יותר מזה הוא התייבש. גמרנו, הלך העץ. אבל הוא עדיין מצמיח, בטח, יש לו עדיין לחות בגזע. לפעמים גם אתה חותך זה יכול להצמיח. כי יש לו הרבה גזע, אז הוא יכול להצמיח את עצמו מהכוח שעדיין יש לו בגזע. אבל אחר כך הוא מתייבש. לפעמים אנחנו מנסים להשריש. ייחורים. ואתה רואה, פתאום הוא מתחיל טיפה עלים קטנטנים. אחרי שבועיים, שלושה זה מתייבש. למה? זה מצמיח את מה שהיה בו. ואחר כך הוא מתייבש כי זה לא תפס, זה לא קלט. בסדר? בכל מקרה, שבועיים, 14 יום זה זמן השרשה. מה שלא ישריש בשבועיים, לא ישריש אף פעם. ולכן, אני צריך שהעץ הזה יהיה נטוע בקרקע, מושרש, כדי שאני אתחיל למנות לו שנות אורלה. אז אם אני לוקח את הדדליין, המינימום של שנת אורלה, אני צריך 14 יום קודם לשתול. מדוע? 14 יום זה השרשה, ואחר כך אני מתחיל למנות שנות אורלה. מה המינימום של שנת אורלה? אומר לנו פה הרב חיים דוד הלוי, וכן ש-30 יום בשנה חשובים שנה. כמו במלכות, מלך שמלך 30 יום נחשב שנה. זה חלק מההסברים שלנו, איך יש הפרשים בספר מלכים, בין מלכות יהודה למלכות ישראל. עכשיו אני צריך 3 שנים. איך אני עושה את זה? זה מתחיל בתשרי. הבנת את הבעיה? אני לא יכול לספור 90 יום, כי אני צריך להתחיל בתשרי לספור. ברגע שהגעתי לתשרי, עד תשרי הבא, זה שנה אחת. כל פעם זה מתחיל מתשרי. אלא מה כן אני יכול להרוויח? תשרי הקרוב זה שנה. עד מתי אני יכול לטוע באמצע שנה כדי שאני אבוא ואגיד שאני יכול למנות שנה? מה התשובה? 30 יום. אני צריך שהעץ יהיה 30 יום. אחרי שהוא נטוע בקרקע. במילים אחרות, כדי להגיע למצב שהעץ הזה הוא כבר 30 יום באדמה מושרש, אני חייב לטוע אותו בי לפחות מתתוו, י"ד באב, כן, עד ט"ו באב. ברגע שהגענו לט"ו באב, ועברו 14 יום, סימן שהוא מושרש, אני מפה יכול למנות 30 יום, הגעתי לראש השנה, וכמה זמן כבר העץ הזה נטוע? שנה. כן. לכן אם תשים לב, לפני שמיטה, אנשים רצים לטוע עצים לפני שמיטה, מה אומרים להם? מתי לטוע? עד ט"ו באב. נכון? יפה. כי אני צריך 30 יום השרשה. 14 יום השרשה, עוד 30 יום שזה בקרקע, סך הכל 44 יום. 44 יום נחשב שנה. אבל בתנאי שזה לפני א' תשרי, לפני ראש השנה. משם אני סופר עוד שנה, כי מתי אני יכול לגמור את השנה? מתשרי ועד סוף אלול. אז יש לי כבר שנה שנייה. ולאחר מכן יש לי שנה שלישית. מתי יהיה מותר לי לאכול את הפירות? בואו נעשה חשבון. השנה שנת תשע"ו. השנה שנת תשע"ו, נכון? שנה שעברה היה אפשר לשתול? מה פתאום? שמיטה אסור. יופי. אז אני עכשיו בתשע"ו שותל. עוד מעט זה ט"ו באב. עוד כמה זמן? חודש וחצי. אנחנו בט"ו באב. יפה. אז אני שותל בט"ו באב. שבועיים משריש. עוד 30 יום נחשב שנה ראשונה. במילים אחרות, תשע"ו שנה ראשונה. תשע"ז שנה שנייה. תשע"ח שנה שלישית. מתי אפשר לאכול את הפירות? הרי מה אמרנו? איך מונים שנים? על פי מי? תשרי עד תשרי. יפה. מתי אני יכול לאכול את הפירות האלה? בתשרי של איזה שנה? שלישית. שלוש שנים הרעילים. שנה רביעית זה נטע רביים. שלוש שנים אורלה. עין וב ראשונה, 45 יום. עין זין, שנייה, 356. נכון? עין חד, שנה שלישית. עוד 360 יום. נכון? יפה. בעין תת. אני יכול בתשרי של עין תת לאכול פירות? עכשיו נתקלנו פה בקיר. שימו לב מה אני אומר. באופן עקרוני אתם צודקים. אבל הפירות שיוצאים בתשרי של שנת תשע"ט, ממתי הם? עין ח'. מתי הפירות שייכים לתשע"ט? חנתו אחרי ט"ו בשבט. יפה מאוד. הבנו מה קורה פה? אז בעצם הרווח שלנו הוא לא שנה שלמה, או חצי שנה, ארבעה חודשים. ברור מה אני אומר? אחרי ט"ו בשבט. כי דין מעשרות נטע רבעי זה בט"ו בשבט. כל פרי שחנת לפני ט"ו בשבט הוא שייך לשנה הקודמת, ופרי שחנת אחרי ט"ו בשבט שייך לשנה הנוכחית, השנה למשל תשע"ו. נכון, יפה, אבל זה עונה אחת. את השנה הזאת הרווחת. הרווחת פה שנה, אז מה הרווחת? הרווחת גידול בשטח, שזה הרבה הוצאות, נכון? במקום שהיית שותה, למשל, בתשרי, וצריך לגדל בשטח שנה שלמה, ואחר כך עוד, עד ט"ו בשבט של שנה רביעית, אתה שותל אותו בסוף השנה הראשונה. הרווחת 10 חודשים של גידול. 11 חודש שגידו. חנת זה התחיל להוציא את הפרי. תחלת הפרי. נפילת הפרחים, תחילת הפרי. בסדר? זה הרווח. עכשיו תשימו לב, אני חס פה לעוד דבר. אם אני שותל את העץ עם הגוש שלו מהמשתלה. זאת אומרת, אני שם אותו, הוא בסקית. השרישו אותו, השאירו אותו במשתלה. הוא עכשיו חי, גדל כבר שנה, שנה וחצי, בתוך גוש אדמה. ואני לא מפורר את הגוש הזה. אני יכול להמשיך את שנות העורלה מרגע ההשרשה במשתלה. כן. זה ברור, נפקמינה ענקית. מה עושים היום? זה התחיל, יש היום כבר עוד משתלות. יש משתלה גדולה ביסוד המעלה. מכיר אותה? יפה. משתלה הזאת, משתלה של נשירים. תפוחי עץ, אגסים, נקטרינות. הם התחילו לעשות פטנט. הם מוכרים קצת יותר יקר, אבל זה משתלם. הם מוכרים עצים בני שנתיים. זאת אומרת, עצים נמצאים במשתלה שנתיים, שנה שלישית מעבירים אותם לשטח, ותמיד כשיש נטיעה, מי שרוצה אחר כך לשווק, צריך להביא את המשגיח, שיראה ששוטלים בלי שיתפורר הגוש, כי לפעמים שפותחים את השקית, מה קורה? גוש מתפורר, פסול, תזיז הצידה, לא שוטלים, כי המטע הזה בפיקוח, ואז הם מביאים את העצים, שוטלים אותם בגוש אחרי שנה שנייה, מה נשאר למגדל עכשיו? שנה אחת, השנה הראשונה תמיד הוא לא ירצה פרי, למה? שנת עיצוב, השורשים צריכים לזוז הצידה, העץ צריך להתעצב, לחזק את עצמו, כן? ואז שנה רביעית הם יוצאים לשיווק, והשיווק הזה נטע רבעי, מחללים אותו, ואפילו מעשרות לא צריך להוריד. 100% הולך לה, כי היום אנחנו בטומאה. ברור הפטנט. אני חוסך למגדל לפחות שנה בשטח. שנת עבודה בשטח, גם השקיה, גם פועלים, גם הכל, זה שווה. איך? לא, יש חורים. עושים חורים, יש בדיוק שקיות מיוחדות. שגול של סנטימטר, זה 2 סנטימטר, תלוי בשיטות. אז זה מחובר. אז גם אם זה נמצא על רשת, במשתלה, בגובה, על רשת, אז זה יונק מהקרקע, זה לא מצא מנותק. בקיצור, יש פטנטים היום כדי לעזור. ואם אני שותל דבר, כן, אם אני שותל דבר עם הגוש שלו, אני ממשיך את שנות העורלה. הבעיה היא ששותלים בלי גוש. אז את ההשרשה, ואז אם אני שותל עם גוש, כמה זמן לפני ראש השנה אני יכול לשתול, צריך לשתול אותו? זה לא משנה. כי בכל מקרה, הוא כבר הושרש. ברור. לא צריך. כי בכל מקרה זה ממשיך את השנים. אכפת לי מתי אתה שותל. קח את העונה הכי טובה מבחינתך, תשתול. מתי זה העונה הכי טובה לשתול? באביב. קצת לפני. עבר קור, לא אחטוף מכת קור, מצד שני עוד לא שיא חום. אז יש רשתו. בסדר? יפה, זה לא טוב בשביל זה אחרי. כי קודש אילולים, יהיה לה הכל. כל הפירות של שנה רביעית עולים ואוכלים אותם בקדושה בירושלים, כמו מעשר שני. והיום שלנו קדושה וטהרה, אז מחללים, ממילא פטור ממעשרות. בסדר? קודש אילולים, להשם, שייך להשם, לא שייך לך. אין מעשרות. הנושא הזה ברור? נושא שנות העולה, מניעת שנות העולה ברור? נתקדם. מקובל בהלכה, כל נטייה שאינה קולטת ב-14 יום שוב אינה קולטת, אנחנו בסעיף A, וכן ש-30 יום בשנה חשובים שנה. ולפי זה פעמים שאין שנות העולה לשנתיים ו-44 ימים. כיצד? נטה לפני ט' ז' באב, שנותרו עד ראש חודש תשרי 44 יום, כיוון שהגיע ראש חודש תשרי עלתה שנה, הוא מונה עוד שנתיים תמימות, והרי 3 שנות העולה, ראשונה מקוטעת, מה זה מקוטעת? חתוכה 44 יום, 2 תמימות, ברור? אבל עכשיו הגיע מה שאמרנו בסעיף ו', פירות שחנתו בתוך שנות העורלה וגם בשלו תוך שנות העורלה הם ודאי עורלה שבתורה. חנתו אחרי שנות עורלה או בשלו אחרי שנות עורלה ודאי שאינם עורלה. אבל יש דין שלישי, ואין פירות שחנתו תוך שנות עורלה ובשלו לאחר שנות עורלה ותלמיד אוכלי הולכים אחר חנתה, אם חנתתן תוך שנות עורלה הם אסורים. ואחרי שידענו שהולכים אחרי חנתה, צריך לדעת את ראש השנה, המחליף בין שנת העולה לשנות היתר. וראש השנה הזה אינו אחד בתשרי, אלא ט"ו בשבט. וכל שחנתו קודם ט"ו בשבט בשנה הרביעית, עדיין הן עורלה. שמים לב למה אני קראתי את שני הסעיפים ביחד? כי מהסעיף הראשון היה משהו, אולי ראש השנה זה תשרי. לא. אנחנו מדברים על ראש השנה לאילן שהוא ט"ו בשבט. מעתה, אומר לנו הרב חיים דוד הלוי, אדם שנתן נטייה חדשה בט"ו באב תש"ן, אתם רואים מה היה? איזה שנה כתוב אצלך? גם אצלך? לא שינו את זה גם בהוצאה חדשה, יפה. אדם שנתן נטייה חדשה בט"ו באב תשל"ג, כן? הנטייה היא שנה ראשונה כמו שהתבאר בסעיף ה'. תשל"ד ותשל"ן שלוש שנות עורלה. וכל הפירות שחנתו עד ט"ו בשבט, ששנת תשל"ו, ששנה רביעית אסורים, אף על פי שבישולם נגמר אחר כך. ופירות שחנתו מט"ו בשבט ששנה רביעית, עד ט"ו בשבט ששנה חמישית, נקראים נטע רבעי. ולאחר ט"ו בשבט שנה חמישית, הם חולין גמורים. מה הפירוש חולין גמורים? מתנהגים בהם כמו שרוצים, ואומר, צריכים להפריש מהם תרומות ומעשרות לפי כל סדר תרומות ומעשרות שאני נראה בהמשך. בסדר? הנושא הזה ברור? דין אורלה. אני יכול להרוויח בתחילה בגידול, אבל בסוף אני צריך להתנהג כמו התנהגות רגילה, ואומר על פי הכנתה. סעיף ת', ואם נטע ביום ת' ז' באב ומנו ואילך, מונה מראש השנה תשרי הבאה, 3 שנים תמימות, וכל הפירות שחנתו אחרי ראש השנה תשרי יש להם דין נטע רבעי. ואין צריך להחמיר ט"ו בשבט של שנה רביעית. ויש אומרים שגם המונה 3 שנים תמימות ימתין לט"ו בשבט והפירות שחנתו מאז דין נטע רבעי להם. ורוצה להחמיר כסברה שנייה, תבוא עליו ברכה. נשים לב, פה אומר לנו הרב חיים דוד הלוי, יש לנו אפשרות לכולה. הרי מה אמרנו? שמי שנטע בסוף שנה אוויר ויח, נטע רבעי שלו, מתי מתחיל? חנת בט"ו בשבט של שנה רביעית, מה שחנת לפני כן, שייך לשנה שלישית. אומר, ויש מי שמקל, שאם בהתחלה עשית שלוש שנים מלאות, הווה אומר, נטעת, כן, בשנה, נגיד, אחרי ט"ז באב, שבועיים לפני ראש השנה. ואז מראש השנה מתחילה שנה שלמה, שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית. הוא אומר, פה יש מי שמקל, שכל מה שחנת אחרי ראש השנה כבר יקרן את הרבעי. לא לחכות לט"ו בשבט. אבל יש מי שאומר שבכל מקרה אסור. אם אפשר להחמיר, אז החמיר. זה ברור. זה ברור. זה מה שהסברנו בהסבר הראשון. שתמיד אני מסתכל לפי ט"ו בשבט. עכשיו יש מי שאומר שאם בהתחלה לא יהיו לך שנים מקוטעות, אלא שנים שלמות, כיוון שהיו לך שנים שלמות, אז אפשר להקל ולומר שהכנתה תהיה אחרי ראש השנה, אז זה כבר לא נחשב שנה שלישית, אלא יחשב נטע רבעי. איפה אמרנו את זה? אתם זוכרים? אמרנו שיש אנשים שמתבלבלים בין תרומות ומעשרות לבין שנת שמיטה. אמרנו שפרי, הרי בדרך כלל, נגיד השנה היא תשע"ה כבר, שנה שעברה הייתה תשע"ה. פרי שחנת, מבחינת שנות מעשרות, לפני ט"ו בשבט תשע"ה, לאיזה שנה הוא שייך? שנה קודמת. ומה שחנת מראש השנה ט"ו בשבט, שייך שנה קודמת. רק מי שבט"ו בשבט והלאה, שייך לשנה הזאת. אבל לגבי שמיטה, מה אמרנו? שזה לא שייך בחנתה, אלא בשליש הגידול. כל מה שהביא שליש גידול לפני א' בתשרי שייך לשמיטה. וכל מה שלא הביא שליש גידול עד תשרי, אלא הביא שליש גידול מתשרי ועלה, זה קורה הרבה בפירות הדר, יכול להיות באבוקדו, יכול להיות במנגו, שהוא מביא שליש גידול אחרי ראש השנה, כיוון שהביא שליש גידול אחרי ראש השנה, הוא כבר נחשב לשנה שמינית. וזה בעצם הכולה פה מקביל. כן, שם אמרנו לדעת כמעט כולה. משלה הקדוש לא כותב כך. אנחנו לא פוסקים כמו משלה הקדוש, הרב בשבת הארץ מביא את זה. אבל הוא מביא שדין שמיטה מתחיל משליש גידול. בין בהתחלה ובין בסוף. לגבי שליש גידול לגבי שמיטה. יפה. אבל לגבי אורלה, יש דעה שאומרת, שימו למה הוא כותב פה, שאם בהתחלה היו לך שלוש שנים מלאות, לא שנה ראשונה מקוטעת, לא שנים מקוטעות, אלא שנים שלמות, אז גם באורלה אני מתייחס כמו שהתייחסנו לשמיטה. אבל לא בשליש גידול, אלא בחנתה. ואז אתה תצטרך להיכנס לשדה, כל מה שלא חנת עד ראש השנה, אתה יכול להשתמש בו. מה שחנת, תוריד עכשיו. שודין אורלה. חותכים, מה? מפילים לרצפה. למה לגדל? זה לא טוב לעץ סתם לגדל פירות. אדרבה, על דילול מגדיל את הפירות. בסדר, זה בעיות ששאלנו אותם לגבי שמיטה, אם מותר לדלל פירות. כי אתה מדלל אותם שהם כבר פרי, זה כבר פרי, זה כבר שמיטה, אז אסור לך להשמיט שמיטה. להוריד בוסר. זו בדיוק השאלה, כמה אנחנו מדללים. דקטרינות, יש כאלה שמדללים 60%, 70% דילול. אז יוצאות דקטרינות יפות, אם לא קטנות. בסדר? יפה. אז הנושא הזה של, אם יש כולה שאפשר להחשיב כבר מראש השנה את השנה הרביעית, אם היו שלוש שנים מלאות, יש מי שמקל. והמחמיר, תעבור על הברכה. טוב, נתקדם. סעיף י' אומר לנו הרב חיים דוד הלוי, אחד הנוטע גרעין או איחור או שעקר כל הלילה לא נטעו במקום אחר, ואחד המרכיב, אחד המבריך, כולם חייבים בעורלה. ודיני הברכה והרכבה לעניין זה רבים מסובכים. והעוסק בכך יפנה בשאלה לרב מומחה, הלכה למעשה. לשים לב פה. לפעמים אדם אומר, אני עד עכשיו גידלתי למשל, היו לי כמה עצים של שרדונה. ועכשיו אני רוצה לגדל קוורץ פרינגר, שווה יותר. ואם עכשיו אני אלך ויקח עצים, ואני אעקור ואשתול, בוא נעשה משהו אחר. נחתוך את הענפים, נעשה הרכבה. הרי בכל מקרה מרכיבים, נכון? אמרנו הגפנים משלוש מיני קנות, תלוי בקרקע, ועליהם מרכיבים את כל הסוגים האחרים של איזה קנה עושים בעמוד נפתלי? איזה קנה? למשל, מקום שיש סלעים, עמוד נפתלי סלעים, נכון? יש קנה שקראת רוג'ר. לוקחים קנה רוג'ר, זה הגזע, עליו מרכיבים את כל שאר המינים, קברנה, מרילו, פטית סירה, פטית ורדו, כל הסוגים, מרכיבים אותם על אותה קנה. בואו, כל את זה לפני עצמו. למה? כדי שיש רשתו, כי זה מתאים לסלעים. אבל בשפלה יש סוג אחר, מתאים לחול שיתפשט, כי אחרת שורשים כאלה שיורדים למטה, הם לא יחזיקו את העץ טוב. חול זז. ברור? יפה. זאת אומרת, אדם בא אומר, אני אעשה את הרכבה על העצים. אפשר או אי אפשר? זה מה שהוא אומר. לא. גפן מסוג החותך את הכל, משאיר קנה, ושם גפן. הרי עשו את זה כבר לפני כן. אותו דבר, גפן על גפן, מה הבעיה? אין בעיה. נכון? יפה. גפן על גפן, רק סוג אחר. השאלה היא כזאת, האם זה נמצא קרוב לקרקע? אם זה שלושה טפחים מהקרקע, 24 סנטימטר, אז זה חלק, זה כאילו אתה שמת בהברכה, ואז זה גידול מחדש. אם זה נמצא גבוה יותר, אז יכול להיות שאפשר. ברור. אדם שמבריך, הוא לוקח ענף, מכניס אותו לאדמה, כדי שיצא מחדש ענף. אחר כך הוא חותך אותו מהגזע המרכזי. בסדר? זה צריך למנות שנות עולם מחדש. ברור. יש המון המון הלכות בעניין הזה. כיוון שיש הרבה הלכות, הוא אומר, מי שמתעסק בדברים האלה, שילך לשאול רב. הוא לא מביא את כל הפירוט. כי בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה בבית. גם אם שתלנו משהו בחצר, בגינה, להתחיל להבריך, לעשות הרכבות, זה אדם רגיל בבית לא עושה את זה. חקלאי שרוצה לעשות דבר כזה, היום גם לא משתלם, היום מה עושים? 15 שנה קרם גם. 15 שנה עוקרים, נוטים חדש. אתה מכיר את זה? פעם קרם היה מחזיק 70 שנה. משאירים גפנים 70 שנה. היום שיחים סטוקים. לגדל. שמים צ'נים, שם הכל. העץ גם לא מחזיק הרבה. 15-20 שנה קרם סגור, פותחים מחדש. כשיש לו קרם גדול, אז יש לו תחלופות. הוא לא בפעם אחת, לא יהיה לו שלוש שנים עכשיו, שנתיים לא יהיה לו תוצרת. אז הוא מחליף חלקות, מחלק אותם. אתה רואה את זה או ש... יפה. ובכל העצים עושים ככה. צריך תחלופה גדולה. כי אם מנצלים את העצים, מוצאים הרבה פרי. טוב. אילן שנקצץ וחזר וגדל מהשורש, אינו חייב, אלא אם כן נקצץ מעל הארץ, ומונים לו משל קציצה. אבל אם נשאר ממנו כלשהו, פטור. בסדר? י"ב, אילן שעקרו רוח, או שטפון נהר, והוליכו למקום אחר, ומאפר שסביב שורשיו עמו, והוסיף עליו שם אפר ונשאר שם בארץ, עומדים אותו. אם היה יכול לחיות באפר הראשון שבא עמו, ולא תוספות אפר אחר, הרי זה כנטוע במקומו, הוא פטור מהעורלה. ואם לאו, הוא חייב. מה? חקלאים. בא חקלאי, בא מדריך חקלאי, אומר לך, תשמע, העץ הזה עם האדמה שנשארה עליו, לא יחזיק. זה עניין שחודש הוא גמר את הקריירה. חודשיים גמר את הקריירה. קצת שני אומר, תשמע, עם הכמות האדמה הזאת, אפשר לגדל אותו ככה. אין בעיה. מתי זה קורה? כשרוצים להעתיק עצים. מביאים מחפרון, בסדר? שינטוע זה נקרא. משנעים את, משנעים את הנטיעות. לא תמיד זה מצליח, אבל הרבה פעמים. מביאים מחפרון, מרימים עץ. רוצים להזיז, עץ... זית גדול באשקלון ליד הבית חולים, מה יעשו בזה? מה עושים? חותכים מסביב, בעומק של 1.5 מטר, מחברים יריעות ניילון חזק, בא מחפרון מלמטה, מרים את הכל עם כף. אתה לוקח אותו כמו שהוא, עם גוש כזה גדול, שורשים רדיוס של 1.5 מטר, מרים את הכל באוויר, שותל אותו מקום אחר. ראית פעם שעושים את זה? יפה. אני צריך לדאוג לכך, אם אני רוצה להמשיך את שנות העולה ולא להתחיל מחדש, צריך לדאוג לכך שהגוש שאני מרים את העץ יחד איתו יהיה גוש כזה מספיק לחיות. או כמו שאנחנו אמרנו, זה מה שעושים בכל נטייה היום. הגוש שבו העץ גדל במשתלה, עם אותו גוש אנחנו מפרקים את הקופסה, את הפלסטיק, מורידים את השקית ניילון, 2 ליטר, 3 ליטר, שקיות ארוכות, הכל. מורידים את השקית ומתנאי שזה עם הגוש. אבל אם זה ממש יבש מפורר, ירד הגוש, תתחיל לספור מחדש. מחשב מסלול מחדש. בסדר? יפה. ומי ששוטה לפעמים צריך לדעת את זה. ממתי מונים. לכן מכאן אני אומר גם לאנשים, לשים לב שכשהולכים לקנות עץ במשתלה, צריך שיהיה עליו השגחה. על כל עץ יש חבק, איזה עץ זה וכו'. צריך שיהיה. משתלה מושגחת. בדרך כלל נשירים כולם מושגחים, כי זה... הם משווקים את זה למטעים. משווקים למטעים, אז אין לו ברירה, אלא להיות מושגח, אחרת מי יקנה ממנו? כולם רוצים השגחה של הרבנות לפי אבק פירות. משתלות קטנות שהם עושים בעצמם, פה יש שאלה. איזה שנה זה? עכשיו בכלל השנה זה שאלה יותר גדולה. כי אם מישהו הלך ושתל בשביעית, אסור לקיים את זה. לא רק שאסור לקנות, אסור גם לקיים. מה שנשתל בשביעית אסור לקיים. אל נא תעקור נטוע, אבל בזמן שמותר לטוע. בזמן שמי ששתל בשביעית, אסור לקיים את העץ. ברור. לכן מי שהולך עכשיו לקנות עצים, העץ חייב להיות או עכשיו, אחרי תשרי, תרי, צעיר שנה ראשונה, או שנה שלישית. כי זה לפני השביעית. מושגח, בוודאי שזה השלישית. או שזה מעכשיו, או שנה שלישית. שנייה אי אפשר, למה? כי אם שתל בשביעית, זה אסור. זה אמרו מישהו כבר, תשמע, זה כבר בין 1.5 שנה. 1.5 שנה לא קונה בכלל. למה? פיך ענה בך ששתלו את זה בשביעית. בסדר? קדימה. ובגדר יכול לחיות באפר הראשון, רבתה מחלוקת, כמה זמן יוכל לחיות, ונפקמינה, אתה הלכה למעשה, שכל הנטיעות בזמננו כבר הן שתולות במקום אחר, ועוקרים אותם לנוטע מחדש. בסדר? ובזמננו מה עושים? זמננו 20-30 שנה אחרי שהוא, כן, 40 שנה, למד ג' הוא כותב פה, כן, אחרי שהוא כתב את הספר, באים הכל בסקיות, אין שאלה. טוב, להלכה אומר, אילן שנעקר וגוש אפר נשאר בשורשיו, נוטעו במקום אחר, ורוב המומחים שלא נפסק חיותו, עד שהתאחה עם הקרקע במקום החדש, מודים לו מנטיעה ראשונה. וכן אם ראו מומחים את הגוש והחליטו בו שלא ימות קודם שיתאחה במקום החדש, זאת אומרת זה לפחות שבועיים, והלך ונטעו, ולא ראה אם לא נפסק חיותו קודם שנתאחה במקום החדש, הרי זה סומך על המומחים, על פי העומד שלהם. אבל אם מת האילן והתחיל לחמוש, וחזר ונשרה 80 מנטיעה שנייה. ואם הדבר ספק, בארץ ישראל אסור, בחוץ לארץ מותר. ואין חילוק בכל זה בין עקרו האדם לעקרו הרוח. ומותר לכתחילה לעוקרו עם הגוש או לנוטו במקום אחר, אם אין בו משום בל תשחית. בסדר? נשים לב לדבר, וזה מה שעושים היום. לוקחים עצים שנמצאים בתוך שקיות, בתוך דלי שחור, לא יודע, כל מיני כאלה גדלים, יש גם גדלים יותר גדולים, עצים בוגרים, ויחד עם הגוש שלהם, שותלים אותם בקרקע. לכן צריכים לשים לב שהם יהיו לחים. לא בוצים מדי, כי אז זה לא יצא. לא יבש מדי, כי אז הגוש יתפרק, יתפורר, אלא ישקו אותו לפני יום, יומיים. ואז אפשר לתת מכה, לחתוך את הדלי או לחתוך את הסקט, ויוצא לך הכל עם הגוש כמו שהוא, ובדרך כלל אתה תראה גם שורשים מסביב. בסדר? זה תפוס, וככה יכול לחיות עוד הרבה זמן. ואז אפשר לשתול אותו ויחשב לנו שנות אורלה. בסדר? יפה. בואו נראה מה אנחנו ממשיכים. טוב, בואו נסיים פה את הסעיפים פה. הנוטע לצורך, סליחה, הנוטע אילן מאכל, ואין דעתו לצורך אכילה, אלא להיות גדר לשדה או בשביל העצים, לשורפן או לבניין, פטור. הוא שיהיה ניכר שאינו לצורך אכילה. וטוב לשאול שאלת חכם במקרה כזה. דיברנו על סברס. עומדין הנוטע לצורך גדר שפטור מעורלה, הנה, כתבנו לאל בסעיף ב' שהסברס פטור מעורלה. הנוטע לצורך מצווה, כגון לצורך את אתרוג, חייב, בעורלה. והנוטע דקל לצורך מצוות לולב, התייעץ עם רב. מדוע? כי זה לא הפרי. אז מה אכפת לי? הלולב עצמו, זה לא פרי, אז אפשר ליהנות ממנו, כי זה ענפים. אין שאלה. סעיף י' ז' כבר התבהר בסעיף א', שפרלות עורלה אסורים באכילה ובהנאה, ומצווה לשורפם. ברור העניין? זהו, עד כאן נלחות עורלה, בעזרת השם בשבוע הבא נראה דין נטע רבעי, ואחר כך שאר מתנות עניים. כל טוב.